זלגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אנחנו עם פרק חדש בפודקאסט על הרצף, אני ענת גרינבלום, והיום נשוחח על הורות, הפעם מנקודת מבטו של אבא, וגם על משמעותה של קהילה. האורח שלנו היום הוא יורם אייזנקוט, קייס מנג'ר, עוסק בהדרכת הורים, ייעוץ, ליווי וטיפול למשפחות מאובחנות באוטיזם, ומי שייסד ומנהל קבוצת פייסבוק המונה כ-26,000 חברים, שנקראת קהילת הורים לילדים עם אוטיזם. יורם הוא אבא של עומר, נער בן 14, מאובחן עם אוטיזם. שלום יורם ותודה שהסכמת לבוא אלינו ולשתף אותנו בתובנות שלך.
בוקר טוב, תודה רבה על ההזדמנות.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו נתחיל עם השאלה שממנה כנראה הכל מתחיל. השלב שבו אתם מקבלים את האבחון, תספר לנו ככה קצת גם על איזה ילד עומר היה, אם היה בכלל חשד, וגם מה ידעתם באותה נקודת זמן בכלל על המילה הזאת, אוטיזם.
אז עומר נולד אחרי תקופה של טיפולי פריון ארוכים, זה לקח בערך 7 שנים, וברגע שהוא נולד, אז הוא לא השמיע קול, כמו אחותו שנולדה קודם, וזוגתי שאלה את המיילדת, למה הוא לא מדבר? ואז היא אמרה לה, לא כולם מדברים. והרגשתי שנולד שם משהו אחר, שונה, כמובן שעוד לא ידענו בכלל מה מדובר. לימים התגלה איזשהו עיכוב התפתחותי, מן הסתם ראו את השינוי יחסית לקבוצת השווים שלו. הוא היה בגן רגיל, והמנהלת של הגן צלצלה ואמרה שנראה לה שהוא ככה קצת מורכב יותר התפתחותית, ושנבדוק, והתחלנו מעקבים שהגיעו בסופו של יום למכון להתפתחות הילד, ולבסוף כשנתיים מיום לידתו הוא הופכן על הרצף האוטיסטי.
זוכר את קבלת האבחון?
המעמד של היום של... זאת, אני קראתי המון 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 לפני זה, והיה אוטיזם גם ברקע כאחד מהאופציות שעמדו על הפרק. היו שם כל מיני עניינים של הפרעות קשב וריכוז, כל מיני סימפטומים כאלה ואחרים. אוטיזם גם עמד על הפרק, וכשאת מקבלת את האבחון, זה מעמיד אותך במקום אחר.
לגמרי.
פתאום פוגש אותך במקום של, אוקיי, זה, וזה ניתן באופן חד משמעי, היינו שם נוירולוגית שליוותה וכמובן פיקחה על כל התהליך, ופסיכולוגית של המכון, וישבנו שם, וזה היו כמה רגעים מצד אחד מאוד מאוד קשים, ומצד שני, מהירי דרך, כי סוף סוף יש שם לקשיים האלה, סוף סוף אנחנו מבינים על מה מדובר, ומשם יש איזושהי יציאה ככה לאיזושהי דרך חדשה. המעמד של האבחון הוא לא פשוט, הוא לא... חשוב לי לשים את הדברים על השולחן בצורה הכי פשוטה וגלויה. זה גם ילד שחיכינו לו הרבה מאוד זמן, וזה בן, וזה עשה... היה עושר גדול, הוא עדיין עושר גדול כמובן. וזה באיזשהו מקום ככה נתן איזושהי פרספקטיבה חדשה להורות, כי אתה בשנייה אחת, היינו כבר הורים, זה לעבור שוב להורה, אבל הורה מיוחד. פרספקטיבה שונה לחלוטין של המושג הזה הגדול והרחב הזה שנקרא הורות.
כן, והנה פסט פורוורד 12 שנה קדימה. אבל אנחנו כן חייבים רגע להתעכב ולשאול באמת אותך קצת על המסע הזה מאז ועד היום, כאבא, אם יש איזה מה השינוי הכי משמעותי שלך כאבא, שישב לפני 12 שנה וקיבל את האבחון לאבא היום, לנער בן 14.
זה הפך אותי לסוג של אבא משוכלל יותר. אבא שרואה את הדברים, שרואה את הקצוות של הדברים, שמסתכל על ה... שמנסה לראות את העולם מנקודת המבט שלו. לתת לו את הכלים בנקודת המבט המאוד מיוחדת, המאוד שונה, כי יש לעומר כמו גם, כל ילד הוא בפני עצמו כמובן, אבל יש איזשהו דמיון רחב משותף בראייה האחרת, השונה, המגוונת של העולם, ובכל מיני קריאה של פרטים שאנחנו אפילו כסו-קולד נוירוטיפיקלים.
כן.
אני לא ככה אוהב את המושג נורמלי.
כן. אין כזה, נורמלי, אין נורמלי.
בדיוק כזה. אבל זה, בדיוק, זה העניין. לראות את העולם בהרבה מאוד מצבים מנקודת מבט אחרת, והיא מרתקת באופן מופלא. במשך שעות לתוך לילות שלמים, ישבתי וכתבתי המון 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 מאמרים מחקריים, אבל גם אישיים של אנשים עם אוטיזם. מובילי דעה, סלבס, סתם אנשים מן היישוב, כדי להבין איך העולם נראה, ואני יותר ויותר ככה הצלחתי להתפקס לאיזשהו עולם אחר שהוא מייצג איתו. הוא מייצג המון המון חוזקות והמון המון דברים מופלאים, ומצד שני היו גם המון המון אתגרים בלראות את העולם אחרת.
אני חושבת לשתף רגע שלא מזמן נחשפתי לאישה בוגרת עם אוטיזם, שהיא יוצאת ברית המועצות לשעבר, חיה היום מאוד מצליחה בהוליווד, בארצות הברית, ואחד הדברים שהיא אמרה היו מאוד מעניינים, היא אמרה, העולם בנוי על ידי נוירוטיפיקלים לנוירוטיפיקלים, וברגע שנצליח להבין ולראות את העולם מבעד לאוטיזם, ולהנגיש אותו לאנשים עם אוטיזם, גם להם יהיה עולם ומלואו כמו שהוא כבר קיים עכשיו אצלהם. פשוט אני חושבת שמאוד אהבתי את ההגדרה, לקחת את התפקיד של לראות את העולם דרך העיניים של האוטיזם, כדי ללמוד אותו.
אני חייבת קצת ככה לסייג ולהגיד, שלמרות שראיתי באמת הרבה מאוד ילדים והרבה מאוד הורים, ואני חושבת שאני כבר מאוד מכווננת לניואנסים האוטיסטיים של עולם האוטיזם, אני אף פעם, בתור so called נורוטיפיקלית, אני אף פעם לא אבין באמת איך אדם עם אוטיזם תופס את העולם, כמו שאני חושבת שהוא לא יבין באמת איך אני תופסת את העולם.
אני חושבת שזה בגלל שאת לא חיה עם אדם עם אוטיזם 24-7, ואני פה יכולה להזדהות עם יורם, כי אני גם אמא, ויורם כאבא, ברגע שאנחנו חיים את זה 24-7, ולא מקבלים נקודתית לשעת טיפול, או מגוון רחב, אלא אנחנו רואים את הילד שלנו, אז אנחנו כן מצליחים ללמוד ולהבין אותו.
ועדיין, ענת, כשעומר בן 14 יגדל, וכשהבן שלך יגדל, אני חושבת שאתם תתפלאו לראות ניואנסים שהוא יגיד לכם, תקשיבו, ככה אני מבין את זה. ככה אני מפרש את זה.
על בסיס יומיומי אני מתפלא.
כן, כן, כי אני באמת חושבת שיש פה שונות מאוד משמעותית בתפיסת העולם, בתפיסת האנשים מסביב, בניואנסים שאני כאוטיסט אולי מבין איך השני מתנהל, אבל הוא בעצם לא מתכוונן למה שאני מבין. זה, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא דרך המלך בין העולם עוד פעם, so called נוירוטיפיקלי, לבין העולם האוטיסטי, זה לא פשוט. זה משימה לא פשוטה, זה ראייה אחרת של העולם.
באמת.
אבל אנחנו עובדים על זה.
תגיד, איזה אתגרים היום יש לך בהתמודדות? אולי הורים שמקשיבים לנו, יש להם גם ילדים טינג'רים עם אוטיזם.
היום הוא נמצא במסגרת החינוך הרגיל, בכיתה רגילה לכל דבר ועניין.
חטיבה?
בחטיבה, הוא בכיתה ט', okay. ויש okay. לו משלבת שנמצאת איתו באופן חלקי. יש איזושהי, האתגר הכי משמעותי כרגע, בעיקר, זה איזושהי מסגרת עמוסה. של יום לימודים ארוך, הם
הפסיקו... חטיבה זה בית חרושת.
בדיוק, הם הפסיקו ללמוד בימי שישי, אז כאילו קצת העריכו את הימי לימוד. אני מרגיש שזה קצת כבד. זאת האומס החושי שהוא נדרש להתמודד איתו ביום-יום, זה ברמה של... זה להגיע לאיזשהו קונטקסט חדש, אז הוא כן, הוא מכיר את הכיתה, והוא מכיר את המחנכת המופלאה שלו. יש לו חברים בכיתה כמובן, ועדיין זה, השינויים הם דחופים. זה עוד שינוי, ועוד שינוי, ועוד חומר חדש, וזה אתגרים הולכים ומשתנים. הרעיון הוא למנן את זה. זאת אומרת, תפסת מרובה, לא תפסת, אנחנו רוצים להפיק מזה את המקסימום תועלת, ולמנן את זה. אם יש שיעורי בית, אז אפשר לקחת אותו ולחלק את זה. והוא לא חייב לעשות את כל מקצועות הרב במלל, בהרבה מאוד מקרים, לפחות במקרה של עומר, זה עובר מידע, עובר לו מעל הראש, וזה, כן. וזה פשוט לא נקלט. שלא לומר היסטוריה, גמרא, תושב"ע, כל מיני מושגים שהם ספרות, כל מיני מושגים שהם ככה טיפה ממנו והלאה. אז לקחת את זה בצורה שהיא, מה שנקרא, לחלק את זה, בפרוסות קטנות ולא כגוש אחד גדול. הוא מאוד מאוד אוהב את כל מה שקשור בעולם של גיימינג, וכל מה שקשור במיינקראפט, ומן הסתם מכירות.
כן.
וזה טיפה פחות מתחבר עם ללמוד כרגע איזושהי יצירה ספרותית, אם אתם מבינות למה אני מתכוון.
שאלה שמעניינת אותי, אתם דאגתם לזה, כיוון שאני בעניין השילוב, שצוות המורים ידע על מה מדובר, ידע אסטרטגיות?
אני חייב לציין תודה לשאלה רונית, שגם ביסודי, את השילוב הוא התחיל כבר הרבה, הרבה, הרבה לפני החטיבה, כבר בגיל היסודי.
אוקיי.
ואני צריך לתת פה קרדיט עצום. הוא למד בבית ספר רחל המשוררת בכפר סבא. היה שם צוות פשוט מדהים בכל מה שקשור במכוונות. הייתה לו מחנכת, רבית פורט, אני חייב לציין את השם, שעשתה נפלאות ולקחה את עומר יד ביד עם צוות מאוד מאוד מקצועי, עם שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, שקיפות מלאה בכל התהליכים, לטוב ולרע. כאבא לילד ובכלל, בטח כילד מיוחד, נורא חשוב לשקף את המידע ולדבר על הדברים כפי שהם, לטוב ולרע. חוזקות וקשיים ואתגרים, והצוות היה שם בצורה...
וממתי עומר ידע שיש לו אוטיזם?
לפני שנתיים בערך התחלנו ככה לדבר את הנושא בבית, סרטונים. אני עושה כמעט כל שנה, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות פחות, אני הייתי קצת יותר עסוק, אבל הסברה בעלות בבתי ספר. מאוד אוהב לעשות את זה, מאוד מרגיש מחובר לזה, להעביר את המסר.
למי? לצוות המורים?
לצוות ההוראה ולבני נוער, לתיכוניסטים, לתלמידים. והתחלנו לדבר, יש את הספר, דברים מדהימים קורים, יש איזה סרטון מופלא שקיים, ושהשתמשתי בו המון המון בהסברה לתלמידים.
דברים מדהימים קורים.
כן.
פשוט נמצא ביוטיוב, אם מורים שומעים אותנו ורוצים...
נכון מאוד, זה נמצא ביוטיוב, זה זמין, זה קליט, זה משהו כמו בין 3-5 דקות, סרטון קצר, קליט שמעביר את המסר. והתחלנו לדבר את זה בבית, והיום, ככה בראייה של האחורה, ולפעמים שיש לו כל מיני קשיים ודברים כאלה, והוא מסתכל עליו ואומר לי, אבל אני אוטיסט.
זאת הייתה השאלה הבאה שלי. הוא מסוגל היום לעשות, קוראים לזה סינגור עצמי, אני לא אוהב את המילה סינגור, כי סינגור זה קונוטציות לא טובות. ייצוג עצמי, הוא מסוגל היום לעשות ייצוג עצמי.
כן, והוא תמיד יעשה את זה בטיפה וסוג של הומור.
נהדר.
הוא ילד מאוד נבון ומאוד שנון, ויש לו את הדרך... ככה, להעביר את המסר בצורה כזה, הוא מסתכל עליי כזה חצי מבויש, חצי מחוייך, עם חצי ראש נטוי מטה, ואז הוא, כן, אבל יש לי אוטיזם. זה כזה.
הוא יעשה את זה גם מול מורה שלא מבין, מול ילד שלא מבין.
לא נתקלתי באפשרות, במיינדקראפט, למשל, במשחק, יש להם איזה שיח כזה, צחקני כזה, הומוריסטי של אוטיזם. ובפעם אחת הוא דיבר עם איזשהו ילד, והוא אמר לו, אתה עם אוטיזם? גם אני עם אוטיזם. והם התחילו לדבר את זה, וזה כאילו היה, והמשיך הלאה. זה לא התעכב לרמה של, בוא נדבר על...
הם גם לא בגיל להתעכב על זה רגע.
לא, לא, לא.
זה פשוט נאמר והמשיכים הלאה.
ממש ככה, ממש ככה. היה איזושהי, מדברים על אוטיזם, זה לא כללה, אוטיזם זה לא כללה, וכשאני רואה את הכלילות שבהם הם כזה משתפים את זה וממשיכים הלאה, זה מקסים. זה כאילו חלק מי, זה הופך להיות חלק מי. זה כבר לא איזה דינוזאור גדול.
אתה יודע, זה הפער בין ילדים לבין מבוגרים. כי ילדים באמת יש להם את היכולת, הוא כבר לא כל כך ילד, הוא כבר נער. אבל יש להם את היכולת לקבל דברים כמו שהם, בלי קונוטציות, בלי משקעים, בלי... אנחנו כבר בעולם קצת אחר עם העניין הזה.
לגמרי, אני חושב שגם הזמן התפתח והזמן חלף, המודעות גבוהה יותר.
נכון.
ורחבה יותר. והיום כבר אפשר לדבר על הדברים, על הפיל הלבן הזה שנמצא בחדר, והוא נמצא שם והוא נוכח. אני חושב שבהרבה מקרים...
אבל הוא כבר פחות מבהיל.
פחות מבהיל.
כן.
בהחלט. כי ברגע שאת קצת יותר נגישה למידע, את אומרת, רגע, אוקיי, בסדר. אז יש איזושהי נקודת מבט, פרספקטיבה טיפה אחרת. אולי צריך להנגיש את זה קצת אחרת, אבל זה לא...
אני חייבת להודות גם לעולם המדיה, שעשתה בשנים האחרונות אולי איזשהו תיקון עוול במובן הזה, שבמקום להציג רק דימוי מאוד סטריאוטיפי, מאוד מסוים, אז אנחנו היום רואים גם זה בתוכניות כמו רעיון מיוחד, כל מיני כתבות באוטיזם, אנשים שהם מתפקדים ואנשים שמתנהלים בחברה, באמת עוברים תהליך של שילוב, של שילוב שהוא שילוב שהם גם תורמים לחברה כעובדים וכולי, וזה מה שבאמת מאוד מאוד חשוב גם לראות ולהראות.
אבל אז קראתי מאמר, אני לא זוכרת את שמה, אבל זה עבר לקיצוניות השנייה. אמא לילד עם אוטיזם נער, או עם אוטיזם בתפקוד נמוך מאוד. והיא באה ואמרה, המדיה מלאה בחבר'ה גבוהים, מדברים, חכמים, שואלים.
אנשים שמדברים מהרהורי ליבם, אני קצת יש לי הרבה כבוד כמובן לאימא, אבל כדי לבוא ולקבוע החלטות, או אמירות, צריך לעשות איזשהו מחקר יותר מעמיק מהרהורי הלב ורגשות.
לא, זה היה רגשי לחלוטין.
אז במשך שנים שודרו פה כתבות על אוטיזם, כשהן מאוד מאוד ממוסגרות עם טייפקאסט מאוד מאוד מסוים.
נכון.
וזה מה שיצר גם את האווירה הבעייתית מלכתחילה. טוב, רגע, אנחנו פה היום עם יורם, וזה מה שחשוב. יורם, כמה זמן אחרי קבלת האבחון, אתה החלטת שאתה רוצה להיות מטפל, וככה תספר לנו על הדרך שלך להגיע למקצוע שלך, על הבחירה, בהכשרה מסוימת, בגישה טיפולית, כן.
את התואר הראשון שלי, אני אקדמאי, יש לי שני תארים באוניברסיטת באר שבע, ואת התואר הראשון שלי עשיתי בפסיכולוגיה וייעוץ חינוכי, מסלול מצטיינים, מאוד מאוד אהבתי את כל קורסי הליבה בפסיכולוגיה, מאוד התחברתי, אני התחלתי תהליך של תואר שני פסיכולוגיה חינוכית, ולצערי, בגלל איזשהו משבר מאוד גדול בבית, צריך קצת לשנות כיוון ולחכות עם זה הלאה. אז העולם הטיפולי תמיד היה בדמי ובנפשי, וכשעוד לפני טיפה שעומר הובחן, כלומר עוד לפני שידענו שמדובר כנראה באוטיזם, הלכתי ומה שנקרא נשאפתי מאוד מאוד עמוק לתוך העולם הזה מבחינת ללכת ולקרוא אותו המון, להיות המון במסגרת העניין של עומר עם גני תקשורת וכל העולמות האלה, נפגשתי עם המון אנשים. אני הייתי בארצות הברית, בניו יורק, באיזשהו ביקור בגני תקשורת כדי להבין איך הם עובדים שם, ולראשונה נחשפתי למודלים כמו DIR ו-ABA, אני מדבר על לפני 10-12 שנים, זה היה מאוד, שם זה היה מאוד מאוד איני, זאת אומרת, חלק מהעבודה מאוד משמעותית, כן. כשפה היה עדיין דיבייט לגבי רגע זה טוב, זה לא טוב, היה חשש מאיזה שיטה טיפול מכניסים, וזה הלך והתעצב לאט לאט, כי היום שיטה של DIR ו-ABA משתלבות להם יחד, אז יש שיטה קצת יותר מתקדמת וחדשה, ESDM למשל. ככל שנכנסתי לזה יותר, ככל שהתעמקתי בזה יותר, הבנתי שיש לי מה לתת, והרבה, גם מהניסיון וגם מהכלים. והתחלתי ככה לבקר בבתים של משפחות, משפחות שהובחנו באוטיזם, וכדי, קודם כל, כדי לראות, כדי להתנסות, ללוות את התהליכים, לראות מה קורה, איך קורה. תובנה שילד אחד שונה באופן מוחלט על אף, סימפטומים משותפים, פוגש אותך במציאות. מה שרלוונטי לילד אחד, לא רלוונטי לילד אחר. והמקורות ליבה של כל הדברים שבעצם מאוד דומיננטיים, בררנות במזון, הפרעות שינה, יש דברים שהם מאוד מאוד התקפי זעם. באיזה מסגרת לבחור ולמה לבחור. המון המון דילמות, המון אתגרים. אני חוזר רגע צעד אחורה. לקבל לבחון זה לעמוד בפני אתגרים. זה לדעת להתמודד איתם ולצלוח אותם בצורה המיטבית ביותר שאפשר. אני לא אוהב את המושג הצלחה, אני לא אוהב את המושג כפיים, אני לא אוהב את המושג זבנג וגמרנו, אני מאוד אוהב את העבודה המאוד, וככה זה הקונספט, זה הספירט, שעובר להורים בכל שלב שהוא. אמא למשל צלצלה אליי לפני שבוע ואמרה לי, יורם, אני רוצה, שמעתי עליך דברים מאוד מאוד טובים, אני רוצה לעבוד, מאוד חשוב לי שהילד לא יהיה מתסכל.
יופי של יד, כן.
אמרתי לה, את זוכרת שאני ואת צמחנו כסוקולד נוירוטיפיקלים, אנחנו נעזוב רגע את האוטיזם בצד, אבל את יודעת, זה, המשברים האלה גרמו לנו קצת להתבגר ולחוות ולדעת, וזה עולם, היינו רוצים עולם מחבק ומלטף ואוטופי, הוא לא. אז אנחנו כן צריכים להתחשב באתגרים של אוטיזם, ויחד עם זאת, יש עולם בחוץ שצריך להתמודד מולו. העולם לא ישתנה. אנחנו צריכים לשנות, לשים איזה שהם משקפיים קטנים, אני תמיד אומר את זה, כדי לראות את העולם בצורה מסתגלת יותר, טובה יותר, מיטבית יותר, בסדר? כל ילד ברמות, בדרגות התפקוד שלו, מושג שאני באופן כללי לא מאוד מתחבר אליו, אף על פי שהוא קיים
בהגדרות הרפואיות.
בהגדרות הרפואיות, ואין לנו אפשרות אלא,
כן. זה פשוט כמות התמיכה, תמיד מנסים להסביר
כמה ילד צריך תמיכה. כן.
נכון. מה שאני מנסה בעצם להטמיע, זה שני דברים מאוד מאוד חשובים, או אפילו שלושה. זה קודם כל תקווה מאוד גדולה. שתיים, זה עשייה מתמדת, זה לא הזבנג וגמרנו, זה לעבוד כל הזמן עם הילד, אם אני נמצא בטיפול של מרפא בעיסוק וקלינאי תקשורת ופיזיותרפיסטית וטיפול דיאדי אצל פסיכולוג, פסיכולוגית, אנחנו צריכים להגיע הביתה וליישם את הדברים הלכה למעשה בעבודה מאוד אינטנסיבית בבית. אין פה קסמים וזה לא יקרה מאליו. יש איזושהי אחריות סלש מחויבות, ואני מאוד מבין את העומס, אני מאוד מבין את הקושי. זה לא ש... אופה, נחת אוטיזם ואני... זכיתי בלוטו אמריקאי, ואני יכול להרשות לעצמי כל...
זה, לא, זה גם לא לקסות וי על העובדה שהוא אצל קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק ופסיכולוגית. זה הם רק הדמות שמלמדת אותך מה לעשות הלאה במשך היום-יום.
אמת.
נורא נורא חשוב.
אמת. מזה צריך לצאת הלאה. מזה זה רק בסיס, שממנו צריך...
כשאתה כקייס מנג'ר נכון להיום, זה אומר שאתה בעצם מנהל תיק לקוח.
כן.
כלומר, אתה עוזר לאותה משפחה, לאותם הורים, להבין איך, מה מתאים לילד, איזה סוגים של טיפולים, כמה זמן, נגיד, תשקיעו 3 פעמים בקלינאית, ופעם אחת בהידרותרפיה, או לא משנה, או זאת אומרת, אתה בונה להם איזשהו תמהיל, ואתה גם עושה... את איזשהו קשר, לקבל דיווח מכל אחד מהם, אוסף אותם לאיזושהי ישיבה משותפת. ממש זה ניהול פרויקט, נכון?
ניהול פרויקט לכל דבר ועניין, כשהרעיון הוא בעצם, לפי הצרכים של אלה שנאמרים בדרך כלל באבחון, בסיכום אבחון יש לו בדיוק, יש המלצות מאוד חד משמעיות של, בנקודת זמן כמובן מסוימת, של איזה טיפולים האלה צריך לעבור. אני במקביל לא שוכח את הפן החווייתי של כל ילד באשר הוא. אני כשאני מדבר על ילד, זה ילד כן. ילדה כמובן.
כן.
בכל ג'נדר שהוא. מאוד מאוד חשוב שלא לשכוח בכל הקומפלקס הזה את הפן החווייתי, ולפחות בראייה העצמית שלי, מאוד מאוד חשוב לקחת את עומר לחוגים שהם משובבי נפש. אז הוא היה ברכיבה טיפולית, והוא היה בהידרותרפיה.
טועני אנרגיה.
טועני כן. אנרגיה, כי נכון. אנחנו לפעמים טיפה שוכחים רוב ה... אינטנסיביות של העבודה, לתת לילד את
הילדות.
את הילדות שלו, את הרגעי קסם שלו.
יש פעמים שתמליץ גם לפעמים על הפוגה של זמן מה, ככה מהכל.
חד משמעית.
לנוח, להתחזק.
חד משמעית. אני לא פעם ליוויתי הורים שהיו ברמת, אני ביקרתי את משפחה במרכז הארץ, מנוע מי כמובן.
כמובן,
ברור. ואני פגשתי על הספה שני הורים מותשים. מותשים. שני ילדים על הספקטרום. אני מצאתי שם הורים פשוט נטולי כוחות, ואני כאילו באנדרסטייטמנט, אני נזכר את זה עכשיו, אני ככה... והתחלנו ממש מההתחלה. בוא ניקח קצת זמן, בוא נאבד את הדברים, בוא נעכל אותם. התוכנית הייתה מאוד גמישה, מאוד... מאוד מתחשבת.
מאוד מותאמת לצרכים של המשפחה.
כן, בהחלט, כי זה בדיוק המקרה, ענת, שהם רצו, 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 ופתאום נגברו כל הכוחות, וחשוב מאוד להשאיר את הזמן. בעבודה עם הורים, אני נורא ממליץ להם פעם בלצאת לבית קפה, לעשות קצת, לצאת מהשגרה, לשנות קצת אווירה, לעשות דברים אחרים בשביל הנפש, כי אם אני, זה כמו בטיסה, שחס ושלום...
קודם כל מסכה על עצמך, ואחר איזה לילד.
וזה לא מקרי.
נכון.
כי אם לי לא יהיה את החמצן לתפקד, אני לא אוכל לתת לו. וזה נורא נורא הולך ביחד. אז כן, הרי יהיה לתת איזשהו מכלול מאוד מאוד רחב, להסתכל על כל הדברים. יש הורים, הנטל לא תמיד מתחלק באופן שווה, אין מה לעשות, צריך גם להתקיים ולהתפרנס. אתגרים, אמרנו, זה כן. אינסוף. זה לבנות את הקומפלקס הזה בצורה של חוט ומחת, כי זה מאוד...
אני אכנס איתך רגע למשהו שהוא קצת אולי לא פוליטיקלי קורקט. זוגיות. יש כמה טייפקאסטים של התמודדות זוגית עם האירוע.
כן.
יש באמת האנשים שהולכים ביחד, יש את האנשים שעושים החלטה מאוד מודעת של אני עובד או אני עובדת, ואתה רץ לטיפולים עם הילד, ויש הורים שזה עולה על בריקדות. תן לי את התובנה הראשונה שאתה רוצה להעניק להורים, את הכלי הראשון שאתה רוצה להעניק להורים, שאיתו באמת ילכו לאורך הדרך.
אוקיי. מאוד מאוד, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, רוני, תודה עליה, כי אני חושב שהבסיס להצלחה, במונחים של, כשאני מדבר על הצלחה, זה לקדם את הילד, וכל פסע וכל שעל פה, הוא משמעותי וחשוב. לא,
נכון.
אין זלזול באף, גם לא במיילסטון הכי קטן שיש. יחד עם זאת, גם, ויש אי הסכמות, וזה בסדר גמור שיש אי הסכמות, אנחנו שני אנשים שונים כהורים, ואנחנו יכולים שלא להסכים, הכל בסדר. יחד עם זאת, אל מול הילד, המסר הוא שתמיד צריך לשדר איזושהי חזית אחידה. גם אם יש חוסר הסכמה, זה לא מולו.
זה גם נכון לכל ילד.
מה זה?
זה נכון לכל ילד.
זה נכון לכל ילד בהורות רגילה. בהורות מיוחדת, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, צריך ללכת, לא חייבים להסכים עם כל ניואנס של איש מקצוע כזה או אחר, כי יש גם אינטואיציות הוריות והכל טוב ויפה. בסוף, צריך לעבוד ביחד אל מול הילד. זה נורא מאתגר, לא תמיד יש את ה... תמיד יהיו חילוקי דעות של X חושב ככה, אני בכלל מדבר על אמא או אבא, אלא כן. X חושב ככה ו-Y חושבת ככה. המתכון המאוד מאוד חשוב להצליח, זה איזושהי ראייה של טובת הילד. מה טוב לו כרגע? בוא נשים את ה... את ה... אותנו בצד רגע, ולהבין מה טוב לו, וללכת עם זה ביחד, לשלב ידיים. את צודקת, יש את האילוצים, דיברנו על זה קודם, של אתגרים, של אני צריך להיות כל היום בעבודה, אנחנו נמצא את הזמן של, של אותו אבא, לזמן איכות עם הילד, בסוף שבוע, את השעה של לשבת איתו בפלור טיים, זה שעה ששווה המון על השטיח, ולשחק איתו וליצור איתו. טיפה לעבוד על הגמישות, סלש, קשיחות מחשבתית, טיפה לקחת משחק ולפתח אותו טיפה. אם הוא אוהב, דוגמה של אבא שאני מלווה, שעובד בהייטק, ואין לו דקה לנשוב, הוא נמצא הרבה מחוץ בעולם ומטייל, וכשהוא מגיע, אז טיפ קטן של לקחת איזשהו משחק, הילד אוהב קרונות עם איזשהו משחק רכבת, והצעתי לו שהיום הם בונים איזשהו בית גדול, אנחנו עוד לא קראנו לזה מוסך, הוא ילד קטנצ'יק, והם בנו והילד נורא נהנה, והוא ביקש ממנו לעשות את זה שוב. זה מבחינתי, שעה של עבודה משותפת ביחד, זה עולם ומלואו. הוא הכניס שם הכל. דיברנו על חוויה קודם, אז יש פה גם סוג של טיפול, סוג של חוויה, סוג של ביחד.
אתה יודע, העלית הנקודה חשובה, ואני רוצה לשאול אותך.
בטח.
לא פעם יצא לי ככה במקרים פרטיים, לראות ולשמוע שלאבות ספציפית, יש זמן עיבוד אולי קצת יותר ארוך מלאימהות. יצא לך פעם לנהל איזשהו מעגל אבות לילדים עם אוטיזם? מרגיש לי שהייתי רוצה להיות שם זבוב על קיר בסיטואציה כזאת.
זה בתחום החשיבה והעשייה, זה בהחלט משהו שהוא ככה נבנה ובא על הפרק. ואת צודקת, מהתנסות שלי לפחות, אני מדבר על התנסות שלי, אז כן, לאבות יש קצת יותר זמן עיבוד. קצת יותר קושי בלעכל את הדברים, שלא לומר כחשה, וכשאני מלווה הורים בכל מה שקשור באיך לספר לילד, ואיך לשתף, איך ומתי לשתף את הילד. זה עניין של בשלות, זה עניין של האם הילד מוכן, הוא מדבר על זה, יש שיח סביב הבית, האם הבית פתוח בכלל לשיח. ואני מרגיש שאצל אבות, העניין הוא, בהרבה מקרים, אני שוב מדבר על נקודת מבטי האישית, קצת יותר תקוע. וצריך קצת יותר לשחרר שם, כדי ש...
כי מראש להבין... שיח רגשי הוא משהו שלא ממש הוא עבר להם מהדור הקודם.
נכון, וזה לא פשוט כאבא לנהל איזשהו... להיפתח במעגל שיח ולדבר בעצם על, על הקשיים.
אבל יש מצב שזה יהיה מעגל גברים, יהיה לו יותר קל עם העניין הזה.
אני מסכים וואו, בהחלט. אני מסכים בהחלט.
אני רוצה רק לחזור למשהו שאמרת לגבי לשדר לילד... אני לא רוצה להגיד חזית, כי זה לא חזית, אבל מסר אחיד.
כן.
אני חושבת שההבדל בין ילד, ואני עושה הכללה מאוד גסה, על הספקטרום לבין ילד נורוטיפיקלי, שכשאתם לא, אנחנו כהורים לא נשדר משהו אחיד, הילד הנורוטיפיקלי יתחיל עם מניפולציות.
נכון.
ירוץ בין אמא לאבא לאמא לאבא וישחק איתם. הילד על הספקטרום, ושוב אני מסייג את זה הכללה מאוד גסה, יצא מבולבל מאוד. זה מעמיד אותו במקום של עוד משהו, הנה אני לא מבין מה קורה פה.
במידה וההורים לא מסכימים על משהו?
במידה וההורים משדרים כל אחד משהו אחר, או לא מסכימים ולא מציגים לילד משהו אחיד, אני חושבת שזה יכול מאוד לבלבל ילד על הספקטרום.
אני חושבת שמדברים עליהם, שפה גם צריך אולי קצת יותר לדייק. בסופו של דבר, גם אני ובן זוגי, כן, נמצאים כבר מעל עשור בזוגיות והורים, ויש איזושהי באמת סברה שחייבים להיות אחידים, אבל גם פה צריך להוסיף
לא,
עוד משפט.
לא, אחידים ואנושיים, זה בסדר.
אחידים בגבולות מסוימים, ובמשהו שהוא למשל ביג נו נו, איזשהו קו אדום.
לזו הכוונה. אבל,
כן.
לזו
כי, הכוונה. כי בסופו של דבר, בתוך החיים עצמם, יש גם הרבה סוגיות שאנחנו מתעסקים בהם, שהן לא הרות גורל, ומותר להראות לילדים, להפך, את החשיבה המגוונת שצד אחד חושב כך וצד אחד חושב אחרת, ואתה יכול להתחבר פעם אחת לצד הזה, פעם אחת לצד זה, פעם אחת לעשות איזשהו מיקס, לאבד מיקס משלך, וזה בסדר.
ברמת גבולות, ענת, אבל, כן, ברמת אבל... גבולות, הרי אתה מקבל על עצמך את הגבולות כן. לילדים שלך בבית.
נכון.
ברמת גבולות תהיה, תעשו איזה מינגל ביניכם, הורים, ותשדרו לילד משהו אחד, כי אחרת הוא הולך לאיבוד.
כן. רונית, אני מסכים לגבי גבולות, ואני מוסיף פה גם בחירה. בסדר?
כן.
אני מציב גבולות, אבל אני גם מאפשר יכולת בחירה. אתה לא יכול ככה, אבל אתה יכול 1, 2, 3.
כן.
אם החלטתי, זמן מסך הוא אישו מאוד מאוד משמעותי בקרב הורים והתמודדות שלהם עם ילדים על הספקטרום. וכשאני אני לא רוצה שאני סת, העניין הוא עיתוי ומינון, כמו כל דבר בחיים, בטח ובטח בספציפיקציה של ילדים על הספקטרום, זה מתי אני מאפשר לראות וכמה אני מאפשר לראות. מסך, היה איזשהו בז גדול סביב מסך, וכמה שזה הרסני, יש בזה גם חלקים מאוד מאוד טובים של למידה.
מה תעשה עם מסחרה?
עם
מסחרה עם הילד, אני רוצה עוד 5 דקות, אתה רוצה, תקבל 4, אני רוצה 4.5, תקבל... פה אנחנו בדילמה.
תראי, לא יקרה שאת אומרי לילד, תסיים והוא יסיים. זה לא מציאותי.
לכן נקודת הבחירה.
בדיוק במקום הזה, אנחנו מדברים על בחירה, ואנחנו גם עושים בדרך כלל התרמה. יש לך עוד 5 דקות, לא כל ילד מבין את המושג של שעון וזמן, שזה גם דבר למיד
לכשהפרק יסתיים, אני סוגר.
בסדר? עוד איזושהי תזכורת קטנה, ואז זה בסדר. ברגע שיש את ההתרמה, מלשון טרם כמובן, ואני מכין אותו לקראת הבאות, כי ילדים או אנשים על הספקטרום באופן כללי, לא אוהבים להיות מופתעים. וכשאני עושה את ההתרמה ואת ההכנה הזאת, זה מה שנקרא מקל את הסיטואציה. וזה הופך את זה לרך יותר, אפרופו הורות, אפרופו להיות ביחד. ביקשתי בכלל לסיים בו, גובה העיניים, בסדר, במרחב האישי שלו, באינטונציה שהיא סמכותית, לא צריך... הייתה לי פעם אמא שהקול שלה מאוד 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 גבוה, ובאיזשהו מקום הוא חשבתי שצורך, זה היה ממש כאילו, אז היא אומרת לי, רמלתי בעל, זה הקול שלי, ואמרתי לה, אין בעיה, עם הילד אנחנו מדברים טיפה אחרת, בסדר? כי הייתה צועקת מהמדבר, זה פשוט עבר מעל ראשו, זה לא במרחב האישי שלו, זה לא בגובה העיניים שלו, וכשאנחנו רוצים להביע מסר שהוא פונקציונלי, שהוא משמעותי, שהוא מלמד, שהוא איכותי, תכני, so whatever, צריך להיות במרחב שלו, לרדת לגובה העיניים שלו, לשלב טיפה מגע, זה שפה אחרת. צריך להבין
אני
אותה.
אני ממש מסכימה.
עוד שאלה מקצועית. כשמגיעים אליך הורים אחרי אבחון.
כן.
הרי יש לנו מגוון של התנהגויות, של הרגשות אחרי אבחון.
באמת.
יש את ההורים שבאמת לוקחים לעצמם, אחרי אבחון הם ממוקדי מטרה. והם הולכים על זה ומתחילים לבדוק. יש את ההורים שלא. שלוקחים להם, שהם שקועים, שהם באבל. מתי אתה מחליט להגיד להם, חבר'ה, לעבודה?
זמן הפשלות שלהם. פשוטו כמשמעו.
שלהם.
שלהם, לגמרי. אני לעולם לא אתחיל ללוות משפחה שנמצאת בתחילת שלבי האבל, אלא אם כן יש איזושהי יזמות של לבוא להתחיל איזשהו תהליך. זאת אומרת, חשוב לי מאוד שזה יעובד, שזה ישקע. העולם משתנה. אני לא רוצה להגיד מקצה על קצה, כי זה ספקטרום, וכל אדם עם האישיות שהוא מגיע איתה, ועם היכולת החלה שלו, ויכולת קבלה שלו, העבר שלו, ההווה שלו, זה כל כך הרבה משתנים פה, שקודם כל קחו את הזמן. כשאני מנהל שיחות ייעוץ מקדימות עם הורים, חשוב לי להבין את הפאזה, חשוב לי לשמוע בכל,
כן, איפה הם נמצאים.
באיזה שלב הם נמצאים. Take your time, הכל בסדר. אנחנו נמצא את הזמן, הכל בסדר. וזמן יש תמיד.
כן, כי יש זמן למעבר לדוינג הזה.
בדיוק. בשום פני ואופן לא, צריך מה שנקרא לתפור חליפה פר הורי איקס.
אתה לא דוחק לא, בהם.
אף פעם לא.
אוקיי.
אני חושב שהדחיקה תעשה רק את ההפך.
נכון.
פשוט תוביל אותם למקום של לחץ, אני לא מאמין בלחץ. אני כן מאמין בעבודה אינטנסיבית, אני כן מאמין בעבודה עקבית, זו המילה, בסדר? שהיא חשובה. זה המון תחנות שעוברים במסע, ולכן זה מסע. מבחינתי אוטיזם זה מסע לכל דבר ועניין. יש בו עליות ויש בו מורדות. להכניס למקום של לחץ ומועקה, ייתן בדיוק את ה... בעיניי לפחות, ייתן בדיוק את ה...
זה גם הופך אותם לסבילים, לפסיבים כאלה, הם דוחקים בהם. ברגע שהם יוצרים את הקשר ואת היזמות, כמו שאתה אומר, אז זה הופך אותם לאקטיביים בכל התהליך, וזה מאוד מאוד חשוב.
בדיוק, והאחריות המרכזית של איפה אני רואה את השלבים קדימה, ואיפה אני רואה כל מיילסטון, כל התקדמות קטנה כגדולה, בעיני הורי אחד, ילד התחיל לדבר, בסדר? רונית, כמו מבינה...
זה מיילסטון.
טיפה הרבה יותר ממני לגבי...
זה חתיכת מיילסטון.
גמילה, בטח.
בדיוק. יש... אז זה כל מיני דברים שזר לא יבין זאת, זאת אומרת, להורי אחר זה, אוקיי, הוא נגמל, כאילו, איפה ה... what did the big issue? כן. ופה זה וואו, וצריך להסתכל על זה כוואו. אז כל ילד עם ההצלחות הקטנות שלו, וכל ילד עם, עם ההישגים שלו, ילד שהיה במסגרת תקשורתית, במשך תקופה ארוכה מדי בעיניי, היטים למסגרת רגילה. והשנה הוא, זו השנה השנייה שלו, במסגרת רגילה, וילד מככב, ויש לו חברים, וכיף לו, ונעים לו. יש כמובן את האתגרים, בסדר? אני תמיד אדבר על אוטיזם עם איזושהי שיאה קטן. זאת, זה לא, אני לא אוהב להציג את זה כאיזושהי הצלחה מסחררת. כן. זה לא, יש המון קשיים בדרך. אני רוצה שזה יהיה על
שולחן. זה הרבה עבודה ותהליך.
זה המון עבודה ולא משחררים. זה להיות מה שנקרא עם עין פקוחה,
כל הזמן.
עין עם החיים ועם הצמיחה ועם הכיף, כי יש עוד ילדים בבית, ויש עוד חיים ועבודה וכו', ועין אחת פקוחה על הילד. בסדר? זה...
באיזה גיל, בן זוכר בן 14, מתי אתה מתחיל לשחרר ולתת לו את זכות ההחלטה? בוא נגיד חברים, אנחנו רוצים כל הזמן לחבר אותם, שהוא יהיה בתקשורת עם ילדים, שהילדים ישאלו אותו, שהוא ישאל את הילדים וכו'. באיזה גיל... אתה מקבל את זה שהוא אומר לך, באמא שלך, תניח לי.
ממש ברגעים אלה. ממש עכשיו. אני זורם מה שנקרא עם הטבע שלו. זאת אומרת, הוא ילד לכל דבר ועניין. עם אוטיזם, בסדר? זה לא מה שמגדיר אותו. כל גבולות הטבעיות שלו, כל מה שהוא חווה ברמה החברתית. יש גם שפה אחרת. כשהוא מדבר עם חברים במיינקראפט, אנחנו לא נפתח אותה כרגע, אבל אתם בטח מבינות למה אני מתכוון. זה לזרום עם האינטואיציות הטבעיות שלו, ולפעמים לתת להם במה, כי זה נורא כיף לי. הרי זה החלום הטוב של כל הורה לילד מיוחד, שהוא חברתי, והוא מדבר בקודים החברתיים האלה, בשפה החברתית הזאת. זה מעורר, זה כיף. אז אני מחייך, לפעמים אני ככה שומע אותו ברקע, ואני אומר, אם הוא אומר, אחי, אחי.
כן. בוא,
סבי קטן, כן.
זה ממלא נפש. זה, יש, זה בדיוק המיילסטונס האלה שאני מדבר עליהם, שאתה, הילד הקטן שרק הופכן המטולטל, שהוא היה כזה בוואקום, והיה צריך כזה לנפץ את המסך הזכוכית כדי להגיע אליו, פתאום נמצא שם, והוא מדבר, ועומר לא דיבר, הוא היה מאוד מאותגר בתחום של הדיבור, וביום שהוא דיבר, זה היה, כתבתי את זה בספר.
באיזה גיל?
זה היה שנתיים וחצי בערך. ו...
איך לא הגעתם אליי?
היית ב...
תולי.
כולה רמת השרון.
לא, לגמרי, כן. אופה.
אני גם חושבת שאולי באמת לשאלה של רונית, זה גם, יש איזושהי הבנה עמוקה שכהורים אנחנו חייבים לתת לילדים שלנו להיפגע, לחוות אכזבות, ואנחנו לא מבינים שלא נוכל להגן עליהם.
זה ארגז כלים לעולם.
בדיוק, לא נוכל, אנחנו לא הורים שלא רוצים לשחרר במובן הזה שאנחנו כל הזמן נגונן עליו מפני פגיעה. הפוך, מובן
לא, ש... לא, אני אומרת, אבל מתי מגיעים להבנה
זה משהו
שיש לו
זה
את לא... האישיות שלו, והוא לא בהכרח מכוונן על הערוץ שאני מכווננת. אני אוהבת המון אנשים, הוא לא. הוא מספיק לו חבר אחד, אולי שניים, ועם זה הוא מאושר. לתת לו את הכבוד המגיע לו ולהגיד, זה הבן אדם.
אני מבין מה רונית שואלת. את בעצם שואלת על הגבולות האלה של בין, כאילו, אם היה לך
בין
הילד...
בין לדחוף.
בדיוק.
ובין להגיד, אני מכבד את המקום שהוא נמצא בו.
אז זה בדיוק המקום של להיות מאוד מאוד איתו. וענת אמרת בצדק שכמובן שיש גם מקרים של לא הכל סבבה ולא הכל כיף ולא הכל... פעם ילד נתן לעומר צ'פחה על הכתף, והוא נורא נעלב מזה. זה הרי מחווה תקשורתית...
עושה פרשנות לקויה לעניין.
לא מילולי ג'סטה לכל דבר ועניין של איזשהו קוד חברתי.
זה קלאסי דרך אגב.
בדיוק. הוא לא פירש את זה ככה ואמרת, מה פתאום זה צ'פחה? והרעיון הוא לעשות מודלינג. הנה, אני עושה לך ככה. או ילד בא וצוות, בסדר? צוות אותו בפנים. זה חמודי. זו הייתה הפרשנות. הוא פשוט קלט את זה אחרת, שזה לא היה לו נעים חושית על הפנים. אוקיי? אז אני מדגים את זה עליו. בסדר? הנה, קח צ'פחה. זה קרה, ובבוקר למחר אתה מותר לו, יאללה, אלוף. כדי לנסות, זה בדיוק אותם קודים שכאילו הוא מתחיל ככה.
להכניס לו את זה כפאטרן חיובי.
בדיוק. עכשיו, גם בדיחה, לא, ילדים על הספקטרום, לא כולם, זאת שפה בנושא, לא תמיד מבינים את ההומור, וסרקסטיות, וציניות, ואני משתמש בהרבה הומור וסרקסטיות, כדי להנחיל את זה כחלק מהשפה, בדיוק, ברמה של חשיפה. ואז זה עושה את החיים טובים, קלים יותר, כדי להבין את הממשק שלי מול העולם האמיתי. צריך לזכור שבסוף יש עולם בחוץ, והוא לצערי מאוד שיפוטי, הוא לא תמיד מקבל, הוא לא תמיד מכיל, אחת מהסיבות של הקהילה המופלאה הזאת.
26,000 חברים, תספר לנו באמת, כן, כן, מה הסיבות? איך יום אחד קמת, אמרת, אני פותח קהילה?
קודם כל, אומר ההשראה הגדולה לקהילה, כי רציתי שנהיה בחיבוק ביחד. והרעיון של הקהילה, ואני רוצה להדגיש את זה, הדגש וקרב, אני מאוד מאוד אוהב את המדרג התפקודי. תפקוד נמוך, נכון שיש קשיים שהם יותר רלוונטיים, יותר שכיחים למדרג כזה או אחר, אני פחות מתחבר למושגים האלה. אני חושב שאוטיזם זה אוטיזם זה אוטיזם. ואני חושב שיש איזשהו מכנה סימפטומלי שהוא רחב לכולם, והתמודדות לא שונה. היא קשה יותר, אני לא מבטל לחלילה וחס לגמרי את המדרגים, בתפקוד נמוך סו קולד, אבל גם בתפקוד גבוה יש לא מעט אתגרים. בואו, אנחנו צריכים להבין את זה ולזכור את זה. מקום של לחבק ומרחב שהוא מכיל, שהורים יכולים לשאול כל שאלה בצורה מקצועית ונעימה ותרבותית, אחת השאלות ששאלתן זה מה לא יהיה בקבוצה.
אז, כן, מה לא, הדיון, איזה פוסט לא תעלה, איזה תגובה לא תאפשר.
מה תחסור?
פוליטיקות, פוליטיקה היא מחוץ לתחום בקבוצה, כי זה...
זה לא.
זה שיח מפלג.
זה לא רלוונטי. זה שיח מפלג והוא לא רלוונטי. תגובות שיפוטיות. בסדר? לא, למה עשית ככה? תגובות לגבי טיפול תרופתי של אני לקחתי ככה ואתם לקחתם ככה, לא רלוונטי, יש אנשי מקצוע.
חיסונים.
חיסונים,
זה המון עבודה, שלא. זה המון עבודה, יום.
אני תכף אסביר איך עושים אותו.
בוא נשאל אותך משהו אחר, מה הקבוצה נותנת לך?
סיפוק מטורף בקבוצה, אני לא כל כך אוהב לדבר על זה בפורומים רחבים, בגלל זה אני גם פחות מתראיין, פחות... הקבוצה היא מקום מדהים גם לתרומה. וזה פחות בולט, כאילו, בכל מה שקשור בעשייה, כי נעשה המון, המון ברמת העשייה. חינם אין כסף, ברמת ההתנדבות, ברמת ה... אני יכול למצוא את עצמי, לוקח סלים של מעלים על ציוד, ופשוט להגיע לכאן תקשורת ולתת בגני תקשורת בהקמה, כל מיני דברים כאלה. אני מדבר המון עם מורים שמקבלים ייעוצים.
פרו בונו.
לא אוהב להגיד את המילה, בדיוק. זה קהילה שהיא מחבקת, שאני רוצה שכולנו נדבר באותה שפה, שיהיה נעים ונוח ומכיל ומקבל, כי הורה, בהרבה מאוד מקרים, זה כל כך חיבוק, בסדר?
וחיבוק ממישהו שמבין אותו.
חיבוק, ש... בדיוק, מקהיל...
כי כשמה, מחבקים,
כשמה
אבל...
כן היא, קהילה, בסדר? היה המון דיבייט לגבי חיסונים על איזשהו רופא, לא נכנס כרגע לשמות ועניינים, אבל רופא שפרסם איזשהו מאמר ואחרי זה הוא חזר בו ו... אין פה, ברגע שיש, אני מאוד נוטה ללכת עם העולם האימפירי, המחקרי, של דברים של הוכחה אימפירית, שעליהם אין דין ודברים. איינשטיין וניוטון וכל הגיונים האלה, שלימים התבררו גם כאנשים עם אוטיזם, הלכו על עניין אימפירי. בסדר? בסוף יש משוואות, בסוף יש נוסחאות. כל מה שהוא לא בקטגוריה הזאת, לא יקרה. עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, זה כל מה שקשור על ה... אני חושב שהאוטיזם זה מסע. וזה מסע שיש בו המון עליות והמון ירידות, וזה מסע שאני צריך להיות עקבי בו ולנהל אותו ולהיות עם עין פקוחה כמו שאמרנו קודם. אני מאוד לא מתחבר לקיצורי דרך. נכנסתי לאיזשהו מתקן, חיברו לי כמה אמפרות ופתאום הפכתי להיות ניורוטיפיקלי. אני לא יכול לחיות עם מושגים כאלה, בטח לא לתת להם שיח.
קיצור, לא תרופות פלא.
לא תרופות פלא, אני לא מאמין בזה, זה לא קיים, זה עבודה מאוד עיקשת, מאוד אינטנסיבית, ומה שהקהילה, או לפחות מה שאני, האידיאל, החזון, זה לתת המון תקווה והמון חיבוק. בן אדם במצוקה זקוק לחיבוק ולא להרצאה, וזה מה ש... וזה גולת הכותרת שלה. מעבר לעובדה שיש בה המון המון תכנים, שהם כמובן מקצועיים, חברים שכותבים בה ונותנים טיפים, ואני רואה תגובות גם של הורים וגם של אנשי מקצוע, להורים שהם במצוקה, ושצריכים את העוד מילה. כתב לי הורה ב3 לפנות בוקר, זה השעות שמוכרות לי היטב, בבוקר הוא כמובן, וואי, אני ממש מתנצל, וזה כאילו באוטומט שלי.
כן, זה היה ספונטני.
כן. כתב איזה משהו ועניתי לו. עניתי לו לפנות בוקר, וכתבתי לו שקודם כל חיבוק, ואם הוא צריך טלפון שידבר איתי, והוא אמר, את יודע מה? רק ההודעה עשתה לי את היום.
ברור.
זה שם. זה, לא צריך יותר מזה. רק ההודעה, רק המילים החמות, המחבקות, עשו לי את היום.
יש כועסים?
באיזה מובן?
אנשים שאתה לא אפשרת להם, חסמת אותם, לא... יש כועסים?
בוודאי, תמיד יהיו. אי אפשר לרצות את כולם, ויש אנשים שהם פחות... זאת אומרת, אם ניהלנו איזשהו שיח לגבי משהו, תורה, שיטה, אנחנו לא חייבים להסכים, אבל כן, אנחנו צריכים... לכבד. נסתם, לכבד אחד את השני.
נכון.
והיו מקרים כאלה ואחרים, גם של אנשי מקצוע, שהייתה שם התלהמות וטון מאוד לא נעים ומאוד לא ברור, והיה לי מקרה לפני שנתיים, שלוש, של קלינאי תקשורת דווקא, שפשוט התלהמה עם אמא. פשוט היה שם ויכוח, אני הייתי חשוף אליו ברמה של גולשים שכתבו לי.
ואז אתה יוצר את הקשר אישי?
אני רציתי לדעת על מה מדובר, אני מצלם, אני פשוט מראה לה על מה מדובר. היה שם איזשהו עימות מאוד לא נעים, זה הביך אותי. זה הביך okay. אותי אפילו ברמה של, כי אני ככה בכובע הכפול שלי, אני מסתכל משני הצדדים וזה היה שיח מאוד מאוד לא נעים. ביטויים כמו מה את מבינה. אני שם, אני מבינה.
וואו. Wow.
זה היה, היא כמובן רוחקה מהקהילה, זה לא יקום ולא יהיה. אנחנו פתוחים, זאת אומרת, אני מנהל מקום של... מרחב עם שיח מקצועי ואישי מכיל ומקבל.
מאפשר.
ומאפשר שפותח המון אופציות ואפשרויות מבלי ללכת למקומות לא רצויים.
מדהים.
בסדר?
כמה המסע שלך בקהילה, או הקהילה עצמה, מוכרת לאנשי חינוך, לבתי ספר, למסגרות חינוך, למערכת החינוך?
בלי סוף, יש המון 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 חברים בקהל שהם מורים ומחנכים וסייעות ומורי שילוב ומנהלי בתי
מישהו,
ספר.
מישהו הרים את הכפפה לא מקהל המורים, אלא ממערכת החינוך הגבוהה?
לא קיבלתי פנייה מסודרת מאיש או אישיות בחירה okay. מהמקום הזה. יש המון... המון מוסדות שנמצאים שם. זאת כל מיני פונקציות כאלה ואחרות.
פרטיות אבל.
פרטיות okay. שנמצאות שם. לא מערכת החינוך הממוסדת. אגב, יש עוד איזה... יש אפשרות לבקר, בסדר? וזה בסדר גמור של הורים, של כל מיני ניואנסים, וזה בסדר גמור. אני פשוט לא אוהב את לקחת את זה עוד שלב קדימה, של לתת ביקורת שהיא כבדה וקשה מדי. אנחנו לא באמת מכירים את הצד השני, את מה קרה שם באמת.
אנחנו לא מכירים, נקודה.
בדיוק. אנחנו לא יודעים מה היה שם, ונורא קשה לי לקבל החלטה על סמך איזושהי אמירה, שהיא לא תמיד במקומה. אז אם אני מדבר, אם אני מנמק את זה ומדבר בצורה שאני רוצה לקבל עזרה, אולי עשיתי משהו לא בסדר, או אולי הייתי בסדר, אבל מישהו אחר לא הקשיב שם. אז זה הדואליות הזאת. זה המרחב.
מוקדם יותר הזכרת את ה-SMS ב-3 לפנות בוקר, שזה היה רגע שבאמת אתה מבין כמה חשובה הקהילה הזאת. יש אולי עוד משהו שאתה זוכר ככה לאורך השנים מאז שהקמת את הקהילה הזאת, נגיד רגעים שהם היו ממש מכוננים כאלה, שבהם אמרת, וואו, רק בשביל זה היה שווה.
הרגעים הכי נפלאים שיש זה לשמוע הורים, לאו דווקא שאני מלווה, בכלל, של כשכתבו משהו, ואני כאילו, אני בסוף יום יש לי נוהל קבוע לקרוא את כל הפוסטים, אני קורא אותם, את כל מה שפורסם באותו יום, נורא חשוב לי לקרוא, ויש פוסטים של הורים שמפרסמים, וואי, אני צריך עזרה ב-1, 2, 3, 4, ואחרי תקופה מסוימת, תודה רבה לקהילה, בזכותכם, 1, 2, 3. זה מרומם נפש.
נכון, לגמרי.
זה מרומם נפש, זה ממלא, זה מספק, אני אומר, זה.
בגלל זה
להגיע.
אני פה.
בדיוק. Okay. זה כיף, לא רגיל ולא נורמלי, ואני מקבל המון פידבקים מאנשים מקסימים על העשייה ועל התרומה, והייתי לפני שנה בערך, פחות משנה, באיזשהו גן באזור השיין, ונחתי שם, אני אוסף כל מיני דברים כאלה, ומביא לגן תקשורת, וזה עולם ומלוא, כל מיני ספרים, היה פלוטו, כל מיני ספרי ילדות, משחקים ראשונים. אני מניח את זה בפתח הגן, הגננת מגיעה, ואני כותב לה כאילו כמה מילים, היא יודעת שצריך לקבל את זה. זה כיף לא רגיל, זה ממלא, זה מספק, זה עושה את ההבדל.
מה החזון שלך לגבי הקהילה, לגבי בכלל?
קודם כל מודעות. להגביר כמה שיותר את המודעות ולפוגג את הבורות. המבטים, אני כותב על זה גם בספר, על המבטים השיפוטיים האלה של אנשים בבית מרקחת, כשילד בטנטרום ושוכב על הרצפה וצורח ובורח, הוא מוצף כרגע, כשאבא או אמא נמצאים באיזשהו מקום מביך כזה, של להסתכל רגע, מה, רגע, אני כרגע לא עם הילד שלי, כי אני מסתכל איך בוחנים את הילד שלי. זה מצב נוראי. זה מצב היום ונורא.
מה אתה אומר להורים באמת לעשות מצב כזה?
קודם כל, יש את החלק הזה שהוא בלתי נשלט. כאילו, זה חלק באינטואיציה שלנו להסתכל מה אחר אומר. זה ב-DNA. לאט לאט התובנה הופכת להיות שטובת הילד כרגע חשובה, ואני צריכה לטפל בו, או צריך לטפל בו, פחות במבטים. אני כותב את זה גם בספר שלאט לאט אנחנו במעבר מהורות להורות מיוחדת, אנחנו גם מפתחים עוד שכבת אור. עוד layer, עוד שכבה, ככה מאוד משמעותית ואהבה, כדי להיות חסין, סוקולד, בפני כל העולם שבחוץ. שהוא לא פעם ולא פעמיים, יש גם כמובן עולם מכיל ומקבל, אבל יש גם עולם שהוא מאוד נוקשה. עמדתי עם עומר המתוק הפרטי שלי בסופר פעם, וראיתי שהוא תכף מאבד את זה, ואני מכיר כבר את המימיקות האלה שהולכות להשתנות. הוא גם ילד, הוא נולד לטמפרמנט, ג'ינג'י כזה. והגשתי פתור מתור כדי, איך אומרים, לחסל את הסאגה.
לחסוך את הסאגה.
בדיוק, לחסוך את הזה. ואישה עמדה לידי ואמרה, היא הייתה אישה, והיא אמרה לידי, הילד לא נכה. למה אתה נכה? הוא לא נכה, אני לא רואה פה כזה גלים, אני לא רואה. אמרתי לה, לא את הכל רואים.
איך חזרת הביתה באותו יום? כמה זמן זה ליווה אותך?
זה לא ליווה, זה באותו רגע, קצת, המסר עבר בצורה תרבותית, כמובן אימא,
אבל זה הלייר, זה הלייר הנוסף שאתה פיתחת.
בדיוק, זה שם. כן. צריך לאט לאט להבין שכאילו יש את הסביבה וצריך להתמודד איתה, אבל בראש ובראשונה צריך להתמודד עם הילד.
הסיטואציה.
כן. בדיוק, עם הסיטואציה. אני חושבת שכהורה, כאימא טריה שהייתה בתוך קהילות, זה באמת נגיד סיטואציות שעוד לפני שאני נתקלת בהן או נתקלתי בהן, עצם זה שהרבה אנשים מעלים את זה לשיח, למשל, כמו באמת את חוסר הסובלנות כלפי פטור מתור וכולי, אז זה משהו שהורה גם יכול להתחיל בזכות קהילה וירטואלית, להתחיל לפתח את זה, את המודעות לאתגר שעשוי לצפות לו, והוא לא יופתע כשזה יקרה לו, והוא כבר מגיע עם איזושהי חסינות. אז בעיניי זה אולי אחד התרומות הגדולות ביותר של קהילות שהן להורים צעירים לפחות.
בדיוק, ואני עושה גם הסברה על הדרך. בקפריסין, למשל, באחד הטיולים שלנו, חזרנו בשדה תעופה, ואז עמדנו בפטור מתור, כי היה שם עומס מטורף. היה משהו בלתי רגיל. ואז הלכתי לאחד הנציגים שם בשירות הביטחון, ואמרתי לו, terribly sorry, but my kid is challenged. והראיתי לו את התעודה, ואז הוא הסתכל עליו, ואז הוא אמר, he's not crippled, nothing is wrong with him. כזה. ולקחתי אותו רגע את זה, אמרתי לו, אפשר לדבר איתך? כאילו, בארבע עיניים? כן. אמרתי לו, you cannot see everything, it's a mentally disabled. It's not a physical disabled. Oh, I'm terribly sorry, I'm terribly, terribly sorry.
בסדר, זה חינוך קהל.
אז אני הרגשתי, כאילו, עליתי לטיסה באיזושהי נחת שהעברתי מסר.
כן.
ואני חושב שזה יעביר מסר לאנשים הבאים שיבואו עם אותה תעודה.
יש מצב שהוא לא יעשה את זה פעם שנייה.
בדיוק.
והקסם הוא שלא כעסת ולא חשת נעליו, פשוט באמת ניגשת לבורות שלו כמשהו שכמו לילד שצריך להסביר לו.
ענת, הוא לא יודע.
הוא לא יודע.
הוא באמת לא יודע.
הוא פשוט לא יודע.
הוא פשוט לא יודע.
הוא לא אדם מגעיל, והוא לא אדם כועס, והוא לא אדם שונא. הוא לא יודע. וצריך לפוגג את הבורות הזאת. אוטיזם במספרים הולך וגדל בצורה מטורפת. מטורפת. וזה ילך רק ויגדל, כי יש גם אבחונים שפספסו לאורך השנים. אני נתקל בהרבה מאוד מקרים כאלה, וזה צריך להיות נוכח. זה כבר לא פיל לבן.
זה פה.
בדיוק, זה כבר לא משהו. זה פה, וצריך להבין אותו, ולהקל אותו, ולחבר אותו, אבל להנגיש אותו בצורה שהיא נעימה. בסדר? אני לא, I'm not standing for my right בצורה מתלהמת, אלא אני, זה המקום שלי, ואני רוצה לכבדו אותו.
וזו הסיבה שהוא הקשיב לך.
בדיוק. כן. הרגשתי, אני באמת, עליתי מאוד מסופק, כי הרגשתי שהעברתי פה איזשהו מסר. כן.
ספר לנו על הספר שלך.
כן, מה השם שלו, מתי הוא יוצא לאור, תן לנו טיזר. אתה רוצה להקריא לנו משהו גם מהספר?
כן, אני אשמח.
איך קוראים לספר?
סיפור מסע אחד על ג'ינג'י מיוחד עם אוטיזם. הספר לוקח אותי בעצם ל... מתחילת המסע לתחנות במסע, אני רציתי לקחת קוראים שהם בדרך כלל הורים, סובייקטיבי, חשוף, שלוקח את כל החוויות, את כל האתגרים, אין בו שום עניין להציג את הכפיים והצלחה ואיזה יופי ונחמד. עומר עבר כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, וחשוב לי ככה לקפל פנימה את הקוראים, להבין בדיוק מה צריך לעבור במסע הזה, מה מרגישים בתוך המסע הזה. יש פה את הכובע הכפול שלי
כמטפל וכאבא.
בדיוק, אבל פחות רציתי לקחת את החלק הטיפולי. יש פה ושם אנקדוטות וניואנסים וטיפים, אבל פחות, אלא יותר את המסע האישי. החשוף הזה של מסע שהוא קודם כל מאתגר, צריך להיכנס אליו ככה בידיעה שזה ריצה למרחק מאוד מאוד ארוך. יש בו הצלחות ומקסימות ונפלות ונהדרות, יש בו גם נפילות מאוד משמעותיות, אבל לדעת שזה מסע לחיים שלמים, וזה לא זבנג וגמרנו, והוא פותח בצורה מאוד חשופה, המון המון רגעים שבעיניי ככה מאוד משמעותיים, להורים, לילדים על הספקטרום, ואני מאוד מאוד אשמח אם גם להורים בכלל, אנשי חינוך, למשל.
אנשי חינוך, אנשי טיפול.
אנשי טיפול, כל מי שעולמו בשילוב. כן. בספר הנהדר הזה שרונית כתבה, שבאמת עושה את הסדר. אז להגדיל את המודעות. מילת המפתח היא לטוע, תקווה ומודעות. זה המסר הגדול שאני אשמח להעביר בספר הזה, ואם העברתי אותו, אז אני שמח.
תקריא לנו.
זה לא הולך להיות, אני אקריא תכף, זה לא הולך להיות מסע, זה לא הולך להיות ספר גדול ואף קרס, והרעיון הוא להקליל כמה שיותר. אני אקרא קטע על האבחון. התחלנו מזה, זה ככה, השמות פה בדויים, בסדר? השמות בספר עדיין לא... יום האבחון הגיע. אני ואורית נכנסים חוששים, דורכים ומתוחים לחדרה של הרופאה הנוירולוגית במכון להתפתחות הילד. היא זו שביצעה את חלקה המקצועי באבחון וניהלה את ההליך מראשיתו. לצידה ישובה הפסיכולוגית של המכון. שתיהן עם רשת פנים שלובת חצי מחויכת, חצי רצינית. אנו מתיישבים על שני כיסאות מולן, הנערת החתומה מונחת על השולחן שלפנינו. מה נכתב בה? האם יש משהו שישנה את חיינו? אני תוהה בשאלות הללו, ביני וביני, ומחשש שעוד רגע גם ישמעו את המחשבות שלי, אני מנתק אותן ועובר לזכור את חלל החדר. זהו חדר רופא קלאסי, שולחן משרדי, מחשב, שולחן עגול קטן, 2 מטרים משם בחלל החדר, אליו צמודים, 2 כיסאות קטנטנים וכוננית עץ שמאכלסת שלל משחקים התפתחותיים. תאורת נאון קרה מאירה את החדר מעל ראשנו. הן שואלות לשלומנו בחיוך, מציעות לנו לשתות מקנקן המים שעל השולחן, ובהמשך ניגשות סוף סוף להקראת הממצאים. אנחנו מישירים מבט סקרן, אני גם קורא שפתיים כדי לא לפספס שום פרט. והממצאים הם חד משמעיים, ואין בהם כל ספק. אורי מאובחן באוטיזם. המילים עוברות ומעדדות בחלל החדר, והלב פועם על 2,000 קמ"ש. הבשורה מטלטלת ואינה קלה לעיכול, בטח לא ברגעים האלה. הפה יבש, הרציונל והאמוציונל מחפשים להתממשק. אוטיזם, הגדרה, מינוח, מילה, לא חשוב כרגע מה זה. דבר אחד בטוח, זה ממש קשה. קשה. תם מעמד האבחון. אספנו הנערת החתומה, גם על ידינו, על שלל המלצותיה, ויצאנו משם בדרכנו הביתה. באופן לוגי או סתם תוצר של מצב רוח נחס, הרגשתי השם, ולא יכולתי למנוע מהדמעות להציף את עיניי. כל מה שרציתי באותם רגעים זה לחבק חזק חזק את אורי, ולהבטיח לו שעשה הכל למענו ובשבילו. הכל, רק שיהיה לו טוב, רק שיהיה לו קל, רק שיהיה מאושר, בעולם הזה ובכלל.
וואו.
תודה.
איזה מדהים.
טוב, עכשיו אני רוצה לקרוא את הספר.
אני לא
מסתפקת.
ככה הצצה קלה.
אני ממש נזרקתי לרגע האבחון שלי, אבל במיוחד למה שקורה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על האבחון, אבל יש באמת את הרגע הזה שאתה יוצא, ואתה נכנס לאוטו, אתה נפרד ממי שדיווח לך, הוא כאילו ממשיך בחייו, כאילו עוד פגישה עסקית, ואתה תתחיל. ברוך הבא.
השתנה עולמך.
זה רגעים כאלה של, מה עכשיו?
מה עכשיו? כן, זה... וכמו שאני אהבתי מאוד את האמוציונל והרציונל שמחפשים להתממשק, והמילה הנכונה היא פשוט קשה.
לגמרי, לגמרי. זה דיסוננס שמלווה תמיד, תמיד, תמיד. רגע, אתה צריך לקבל החלטה עכשיו, אז רגע, אתה רוצה לחבק אותו עכשיו, אבל רגע, אתה צריך שנייה לחנך, לתת פה איזה גבולות, בחירות, ברירות. הניואנס הזה, זה באונגוינג. בגלל זה אני אומר שהמסע הוא כל כך מאתגר. אני רוצה לחבק, אבל אני רוצה לחבק, אבל לתת איזשהו ערך מוסף, אני רוצה להצמיח אותו. אני מחר לא יהיה פה. הוא יצטרך להתמודד לבד עם העולם. זה משפט חשוב להגיד. יש תחושה של בואו נזרוק את זה לאנשי מקצוע, או בואו ניתן, בואו נעביר את האחריות, ואני אומר את זה ממקום אישי, מקצועי, חשוב. האחריות שלנו, בסופו של יום, היא של ההורים. בסדר?
יש משהו שהיית רוצה שנשאל ולא שאלנו?
לדעתי לא, וואי, אני חושב שאנחנו נדבר על זה.
כי אנחנו זהו, הגענו לסוף, אם יש משהו שהיית רוצה להגיד.
שהיה לי כיף, אני מאוד אוהב לדבר על אותי, מאוד שמחתי להכיר אתכן, הפורום הזה לקח קצת זמן להגיע אליו, אבל בואו, נעשה פגישת המשך, נעשה...
שיחה גדולה.
עוד פודקאסט.
רונית?
לא, זה מצחיק, אני מכירה את יורם כל כך הרבה שנים, אבל רק היום הכרתי אותו. אז תודה שהגעת. הכרנו וירטואלית.
כן, וירטואלית.
כן, אני הייתי מאוד שמחה שהחלום שלך התממש על מעגלי אבות. אני חושבת שלי יצא באופן אישי לפגוש מספר משפחות, ששם זה משהו שהוא ממש בגדר מעצור להתחלת התקדמות הילדים, כשלפעמים האימהות רוצות כבר... להתחיל לטפל וללכת קדימה, ודווקא חוסר קבלת האבחון בקרב האבות הוא זה שמהווה איזשהו מכשול, שבסוף, כמו שזה נראה, פוגע מעט בטובת הילד.
ענת, אני לוקח מטיפ. אני יכול להקים קבוצת אבות.
זהו,
לקחתי את זה. הנה, יצאתי מפה עם משהו.
איזה אושר. אז אנחנו נלווה את זה לעוד פרק.
אוקיי, אני יותר מאשמח.
אז תודה רבה, יורם.
תודה רבה לך.
יורם אייזנקוט, תודה רבה לדוקטור רונית ולגרין, תודה רבה. לכל המאזינים שלנו, הורים, אנשי חינוך, אנשי טיפול, אנחנו נשתמע בפרק הבא של פודקאסט על הרצף. תודה, תודה, תודה.
תודה רבה לכן.
על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.